כן, היום אנחנו עדיין במרכז סוגיית נוביר הכהנים. בפעם הקודמת דיברנו קצת בשאלה מה טיב הלחם שהוא אכל, האם מדובר על פיקוח נפש וניתן לו וככה זה נראה, והייתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני אדוני לשום לחם חום ביום ילקחו. כלומר שמה ש... אני אומר, יש שתי אפשרות לפרש את זה. אחת, שניתן כבר לחם אחרי שקדש בכלי, וכמו שאמרנו זה היה בשבת. נזכיר עוד פעם את הלכות, ההלכות הבסיסיות של לחם הפנים. כתוב ביום השבת, ביום השבת, פרשת שבוע, נכון? כן? יערכנו לפני השם תמיד, סוף פרשת אמור, והלחם נמצא במשך כל השבוע, משבת עד שבת, נמצא על שולחן לחם הפנים, ובשבת הבאה הוא נלקח משם, הוא מוסר, הוא נאכל לכהני המשמרת, ושמים שם לחם חדש. הלחם קדש בכלי, כלומר בשולחן לחם הפנים. הפסוק הזה, אני אומר, ניתן להתפרש בשתי צורות. והייתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי עם לחם הפנים המוסרים מלפני השם, ואז הוא נתן לו את לחם הפנים המוסר מלפני השם, או שהוא נתן לו את הלחם שעדיין לא הוא שם, ואז הלחם הזה הוא טהור, אבל הוא עדיין לא מתקדש. פשטי המקראות, לכאורה הוא נתן לו את הלחם הישן, כלומר את הלחם הקדוש, אבל ייתכן לדחוק שנתן לו את הלחם החדש. יותר טוב להגיד שנתן לו את הלחם החדש, החדש זה לא ממש קודש אלא רק טהור. אני אומר, אם זה היה פיקוח נפש, אז בהחלט ייתכן שנתן לו גם את לחם הקודש, כיוון שהלחם החדש כבר הוא שם בתוך הכלי ולא היה שם לחם. בכל אופן, דוד לקח את לחם הפנים, ואני מזכיר, הוא המתין יותר מהצפוי, הוא המתין שלושה ימים במחוו, כלומר יומיים ומשהו במחוו, לא היה לו אוכל. על פי כל כללי החישוב, הייתה צריכה להיות עדות החודש כבר ביום הראשון, ומשום מה לא הייתה עדות. אמרנו, ייתכן שהיה ענן, ייתכן מסיבות אחרות, והוא חיכה שם יום נוסף, וכאן הוא היה רעב מאוד, וכמו שאומרת הגמרא, כבר פניו הוריקו, הגמרא במנחות אומרת, ודבר אחד ברור, הוא הגיע לשם בשבת. כן, הוא הגיע לשם בשבת, זה עולה היטב מתוך הפסוקים כאן, והוא אומר, ויאמר דוד לאחימלך, והנה יש פה תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי וגם כלאי לא לקחתי לידי, כי היה דבר המלך לחוץ. אנחנו סיימנו את השיעור בעצם בשאלה, והשאלה הייתה יותר על חז"ל. נאמר שבשם יש מעבדי שאול, ביום נצרת כשם, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר השאול. בהחלט, הפרשה, הכתובים יכולים להתפרש ברווח גדול, שמדובר שם על מי שתפקידו היה לראות את הצאן או את הבקר של ממלכת שאול. כמובן לא של כל האנשים, אבל את הדברים שהיו רכוש המלך. רכוש המלך כמלך, לא רכוש המלך. מה שהיה בביתו בגבעת שאול, כלומר את הרכוש, המלכות, מה שהוא איסר מן העם ולקח, נגיד לצורך הצבא, לצורך דברים כאלה, ולצורך זה היה איזשהו שר שהיה אחראי על הדבר, וכמו שמצאנו את אובילה ישמעאלי שעל הגמלים אצל דוד, וכאן בהחלט יכול להיות שהיה דואג והוא היה אדומי, כלומר ייתכן בכלל שלא היה יהודי, היה חלק מן הממלכה, ואז אפשר לייחס לו את מעשה הנבלה הגדול בהמשך גם של ההלשנה על נוביר הכהנים, וגם על וגם על הריגתם בסופו של דבר. הוא גם הרג אותם, את כל אנשי נוב עיר הכהנים.
מה
מהבית
של המלך, מה כל כך רע במה שהוא עשה?
מה?
אם אנחנו מסתכלים בצד ששאולי חורה, יש פה מרידה במלכות, הוא עזרו לבורח. למה מה זה הגסה שזה כל כך
נורא? אני אומר, אין לנו כרגע מספיק נתונים כדי להגיד את זה. זה הכל. להרוג עיר שלמה, על מה? על זה שנתנו למישהו רעב לאכול לחם. מה, איפה הם עמדו במלך?
הוא
נקלט בנשק ומערכה למורד במלך.
אם
הוא
היה
רוס הנגלית כפי
שעובדים, אז לא היה צריך באמת להוציא את המערות
בתור ה... אתה שלם עם מה שאתה אומר? בא בן אדם, לבד, לא בטוח, או יש סברה גדולה מאוד להגיד, שאיש לא ידע מה הסכסוך הזה, זה היה סכסוך בתוך המשפחה בינתיים. בא ואומר, אני שליח המלך. הכהן הגדול רגיל לראות אותו במצב הזה, כן, שהוא שליח המלך, שהוא נאמן המלך, הוא גם אומר את זה. נתן לו לחם כיוון שהיה רעב, ונתן לו חרב ונתן לו מקלט למשך שעה או שעתיים. שמע לך טוב מה שאתה אומר, אם כן בסדר, אני פטור מלתת תשבגים שלי, נמשיך הלאה.
אתה לא רואה את מה שחזר אומרים,
מה?
מה שחזר אומרים, אני גם לא יכול לראות שהוא אחד
הראשיים הכי גדולים שהתחה אני כן, בסדר. נראה את זה. בוא, יש לנו עוד פרק שלם על זה.
אפשר אולי לחזק את הכיוון של דוד. העובדה שרק בפסוק ח' כתוב ושם איש מעבדי שאול, כאילו אפשר להבין שאת כל הסיפור של הלחם הוא לא רואה. הוא רואה, הוא מתחיל לראות מן פסוק ט', שזה בעצם שהוא רואה שנותנים לו כלי נשק, זה יכול הרבה יותר מחשיב. כל הסיפור של הלחם מתרחש בלי שכתוב שיש שם מישהו מעבדי שאול.
את הדיוק הזה אני לא צריך. אם אנחנו רוצים ללכת על פי דוד בסדר, בואו נלך על פי מה שאומר דוד, עד שאני אציע את האלטרנטיבה, ואז נוכל לבחור. ויאמר הכהן, אבל מכל מקום אני מזכיר שחז"ל טענו שעל-פי ההורים אשר לשאול, הכוונה רואים כמו שאנחנו יודעים ממקומות רבים, כן, הכהנים לא אמרו איה השם ותופסי התורה לא ידעו, והרועים פשו וי והנביאים דיברו הבעל, כלומר רועים כמנהיגים, ואומרים שאביר הרועים זה ראש הסנהדרין. אמרתי שעל פי הבנתי חז"ל רוצים בעצם לומר לנו משהו מעין מה שאומר דוד, רק אני חושב משהו אחר, אבל רוצים להגיד המקרה לא היה פשוט. המקרה לא היה פשוט, כלומר זה מקרה שגם ראש הסנהדרין יכולה להיכשל בו, ולא רק איזה בחור אדומי שנאמן עלינו כשלושה רועי בקר, כן, כלומר משהו כזה. ויום אמר חייב גולדת פשוטיה שהגידה במקה אליי ללותה בסמילה אחרי היפות, אם אתה תקח לך כך, כן, אחרי סולתה בזה. סך הכל משכן, אנשים תמימים, רודפי שלום, לא מחזיקים נשק. ויום דוד אין כמות נדגי. ויום דוד ויום רק ביום מפני שאול. ויום רכיש מלך גת. ויום רוח דרכי שלה ולוזה דוד מלך הארץ. הלו לזה היינו והמחולות להמור יגשו באלפיו דוד ברבותיו. ויעשו דוד את הדברים האלה בלבבו ועירה מאוד. מפני רכיש מלך גת. וישנו את העמו ביניהם והתעולל בידם. והייתם על דתות השאר ויום הריון וזקנו. ויום רכיש של עבדיו ונתירו איש בשתגע עליו תביאו אותו אליי. חסר משוגעים אני. יבאתם את זה להשתגע עליי, אז זה יבוא אל ביתי. ואל הדבים שם ילד אל מערת עדולם, הישכנו לך לכל בית אביב, וירדו אליו שם. אנחנו עוד נסביר כאן, אני רוצה קצת לתפוס בן אחד. והתקמצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושב, וכל איש מר נפש בילה מחסר, והיו מאו כ-400 איש. ואל הדבים שם מצפה מואב, ויאמר למלך מואב יצאנה אבי, ואימי איתכם עד אשר ידע מה יעשה לי אלוהים. ולכם את בני מלך מואב וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. ויאמר גד הנביא אל דוד לא תשב במצודה, לך ובאת עליך ארץ יהודה, וילך דוד ויבוא יער חרית. וישמע שאול גנדה דוד ואנשים יושב איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה וחניתו בידו, וכל עבדיו ניצבים עליו. ויאמר שאול לעבדיו ניצבים עליו, שמעון בני ימיני, גם לכולכם ייתן בין אישי שרדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים שרי מאות. כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני ברכות בני עם בן ישי, ואין חולם יקם עליי וגולה את עושני, כי יקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. והיה דואג האדומי, וניצב על ידי שאול ויאמר, ראיתי את בן ישי בא נובה אל אחימלך בן הכיתוב. וישי לא בדונה, וצדה נתן לו, את חרב גולה את הפלישתי נתן לו. וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן הכיתוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים, אשר בנובה יבואו כולם אל המלך. ויאמר שאול שמענה בן הכיתוב, ויאמר הנה לי אדוני. ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עליי, אתה ובן ישי, ותתחלו לחם וחרב ושאולו באלוהים, לקום עליי לעורב כיום הזה. ויאמר אחימלך את המלך ויאמר, מי בכל עבדיך רגע דוד נאמן וחתן המלך ושר משפעתך ונכבד בביתך. היום אכילותי לשאולו ואלוהים? חלילה לי. על יעשה המלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון או גדול. ויאמר המלך מות תמות אחימלך, אתה בכל בית אביך. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו סובו ועמיתו כהני אדוני, כי גם ידיים דוד ידעו כי ברוחו ולא גלו את עושני ולא עבור עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. ויאמר המלך לדואג סוב אתה ופגע בכהנים. סוב דואג האדומי ויפגעו בכהנים, ויעבד ביום ההוא 85 איש נושא ועוד בד, ואת נוב עיר הכהנים יקל לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ועשה לפי חרב, של תפיץ זה הכל כושר ויושר. כן, ואיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ועשה לפי חרב. לך הכל בסדר, כן? זה מה שצריך לעשות בראש הסנהדרין. וימלד בן אחד לאחימלך בן אחיתוב ושמו אביתר ויברך אחרי דוד. ויגד אביתר דוד כי הרג שאול את כהני אדוני אומר דוד לאביתר ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי יגד יגיד לשאול נוכי סבותי בכל נפש בית אביך. שבה איתי אל תירא כי אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך כי משמר ידעתי בית. טוב, אני חוזר לאפשרות שדואג הוא ראש הסנהדרין. וכרגע נדלג על כל האמצע ונראה את הסוף. דואג ראש הסנהדרין נמנה בין ארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, לא פחות מזה. כלומר שכל ראש סנהדרין ודומיו צריכים לדאוג, אין, לאף אחד אין תעודת ביטוח ולאף אחד אין תעודת יושר להיכנס איתה לעולם הבא, ואדם צריך לדאוג ולחשב כל צעד שלו ולא להגיד אני ראש הסנהדרין, אז מן הסתם מה שאני עושה זה הכל בסדר, יכול להגיע למצב שאין לו חלק לעולם הבא. הנקודה הארכימדית שעליה אני רוצה כאן להשעין את הכל היא הנקודה הבאה. אני גם מודע לחומרה שיכולה להתפרש מתינת לחם הפנים לדוד, ולחומרה שיכולה להתפרש שאילה באורים ותומים למי שאיננו מלך. זה נראה כזה חצי חוקי, בגלל שעל פי ההלכה אפשר דווקא למלך, אפשר להגיד אולי גם שליח המלך, בסדר, דיין זה. אבל הנקודה הארכימדית שעליה אני רוצה לקלוט את הכל היא הנקודה הבאה. ויקום פסוק י' א', ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת. למה שאחיש יקבל אותו? יש שם ויכוח בין אחיש לבין עבדיו, אבל מדוע שאחיש יקבל את דוד? דוד הוא צורר פלישתים עם קבלות. בכל אופן אחיש לא אמור להיות סתם טיפש. יהיה ברור לחלוטין, דוד בא אל אחיש ומוסר לו ליד את חרב גוליית הפלישתי, נקודה. זו היה משמעות ואין אחרת, ואיש לא יעלה על הדעת שכשדוד בא עם חרב גוליית הפלישתי לקבל את חסותו ולקבל מקלט אצל אחיש מלך גת, שהוא ממשיך להחזיק על נדנו את חרב גוליית הפלישתי. הוא נתן את חרב גוליית פלישתי לאחיש. חרב גוליית הפלישתי שניתנה בתמימות על ידי אחימלך בגלל שדוד היה צריך איזושהי חרב, אבל מדובר פה על נכס לאומי ראשון במעלה. חרב גוליית זה נס הניצחון הגדול על הפלישתים. למי החרב הזו שייכת? אפשר להגיד לדוד, כיוון שהוא ניצח את גוליית. אפשר להגיד לשאול, כי הוא היה מפקד המלחמה, והוא ניצח בכל המלחמה, נכון? אנחנו יודעים שדבר כזה בדיוק, מה שאמרו אנשים, יקרא שאול באלפיו, אבל דוד ברבבותיו. ואנחנו יודעים כמה שאול כעס על זה. ובמידה לא מעטה של צדק, אם הוא מנהל את המלחמה, אז השאלה מי עשה דברים בפועל, היא שאלה שעשויה להיראות משנית. השאלה אם כן, מי כאן אחראי על הדבר שקרה? ופה אני בהחלט יכול להבין שאול שמקפיד על כבודו. והנה דוד בא ולוקח את חרב גוליית הפלישתי, איך זה מתפרש? ולא רק שהוא לוקח אותה, הוא לוקח אותה ומחזיר אותה לפלישתים. כאן יש אמירה ברורה וחד משמעית. אני לא בטוח שאני יכול לגמרי להצדיק את דוד על הצעד הזה. מה שדוד עשה כאן זה צעד לא פשוט, שאני מעדיף להגיד עליו, אל תדון את דוד, אל תדון את מלכך עד שתגיע למקומו. נגיד כך, אל תדון את דוד עד שתגיע למקומו. דוד חש כאן סכנה קיומית גדולה, עושה רושם בשלב הזה שיש לו מטרה אחת בלבד, והיא מה? לשרוד ולחיות ולא שום שיקול אחר. ובמצבו זה לערוק אל הפלישתים, וזה לא פחות מעריקה, אני לא יכול להגדיר את זה כפחות מעריקה. הפלישתים נמצאים עם צבא שאול במלחמה מתמדת. לערוק אל צבא פלישתים ועם חרב גוליית הפלישתי, מה נגיד? אני זוכר עוד כאילו היה אתמול דברים שאצלכם זה לא היסטוריה, אלא פרה-היסטוריה. כן, אבל אירוע שפה הייתה אופוריה עד לב השמיים. כן, אחת הפעולות היפהפיות של המוסד הישראלי, כשעיראק עוד הייתה עיראק, היה לפני המון 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 שנים, והמוסד הישראלי הצליח ליצור קשר עם טייס מיג 21, אז המיג 21 היה המילה האחרונה, היום יש מיג 29. בדרך זה עבר את ה-23, 25, 27, היום יש 29 ויש גם מטוסים אחרים, היה מיג 21, היה המילה האחרונה בשדה הקרב. וטייס עיראקי ערק עם המיג 21 שלו והנחית אותו בשדה התעופה רמת דוד, בשדה התעופה צבאי, מה שזה היה, זה היה ניצחון מחץ של ישראל על עיראק, שכל העולם דיבר על הניצחון. כאן באמצע עימות צבאי דוד עורק עם חרב גוליית הפלישתי ועובר לצד של אחיש מלך גת, לא פחות מזה. השאלה מה עושים באחד כזה, לא פשוט. וכאן יש ויכוח בין אחיש לבין עבדיו. בואו ניתן אולי את הדוגמה ההיסטורית, כמובן, אם להבדיל לא אלף אלפי הבדלות, אלא הרבה יותר מזה. איזה דוגמה אני מתכוון לתת עכשיו? מה? שילומים. אין שום קשר. דוגמה היסטורית שזועקת לשמיים?
דבנו.
מה?
דבנו.
הדוגמה שאני מכוון אליה היא רודולף הס, סגנו של היטלר, לא פחות מזה. סגנו של היטלר בשלב מסוים לא יכול היה לסבול את כל התקפות הבליץ והכל, לקח מטוס וערק לבריטניה. עבור נדמה לי שנה וחצי מאז התחלת המלחמה, אולי קצת יותר. סגנו של היטלר ערק לבריטניה עם מטוס והסגיר את עצמו. ויצא, וכל הדברים האלה. מה עושים עם אחד כזה? זאת השאלה הגדולה. הוא נידון למאסר עולם. הוא החזיק שם בכלא עשרות שנים רבות מאוד. אני זוכר שהוא נפטר, כן? לא כך מזמן. נגיד ככה, הוא ממש נפטר. זקן מאוד, לא שחררו אותו מהכלא עד יומו האחרון. כי באמת דובר על פשעים מאוד מאוד גדולים, השאלה, באמת, מה עושים אחד כזה? אתה משתף את הפעולה, אתה לוקח אותו. מה אתה עושה לך? מה הפלישתים אמורים לעשות עם דוד שעורק אליהם? כן, גיבור המלחמה בפלישתים עורק אליהם ועוד עם חרב גולת הפלישתים. שנבין על מה אנחנו מדברים כאן. לא פחות, כן.
למה הרב מסביר את זה כמעשה תמים? כאילו, לכאורה, למה זה יותר פשוט מלברוח באמת למערה? כאילו, לברוח להכיש. הרב מסביר את זה שהוא לא היה לו מה לעשות, אז הוא הלך להכיש. כאילו, שזה היה מעשה תמים.
אני אמרתי מעשה תמים? לא. אני אמרתי מעשה תמים...
כאילו, לא היה לו מה לעשות.
לא, לא, לא. אני אמרתי שמעשה תמים זה מה שאחימלך נתן לו את החרב. הוא ביקש חרב, כי אמר, אני צריך... איזושהי חרב כדי להילחם לשלחות, זה היה מה שזה מה שדוד עשה פה היה רחוק מאוד מלהיות תמים. אני אומר, אני לא יכול להצדיק את מה שהוא עושה, אני יכול להגיד לכל היותר אל תדון את דוד עד שתגיע למקומו, לכל היותר מה שאני יכול להגיד. אני אומר עוד פעם, אני מחביא בתוך הדברים שלי ביקורת לא פשוטה על דוד, מה שהוא עושה לא פשוטה בכלל. ודוד עושה רושם כאן ש שום משימה לאומית לא עומדת כרגע בראש מעייניו, אלא פשוט לשרוד. זה הכל. אבל כשגיבור המלחמה, זה מה שהוא עושה, ועורק עם חרב גוליית הפלישתי. ואחרי שהיה אצל אחימלך בנוב עיר הכהנים, בואו נגיד, אולי לזה כיוונו חז"ל, כשאמרו, כן, זה היה ראש הסנהדרין. וראש הסנהדרין יכול היה להיסחף פה לכתב אשמה חמור מאוד נגד נובי הכהנים עד כדי להרוג את כולה. זה דבר שיכול היה לקרות גם לראש הסנהדרין. כן,
האם לחרב הייתה כל כך משמעות בחצים בין שאול?
לחרב עם הגיבור הלאומי,
כן, אבל אם זה היה חלק מריבה בין שאול לדוד שליקה שום מעלתיו דברי ורבותיו, למה החרב הייתה נמצאת אצל אחימלך בעיר הכהנים במקום ניטרלי לכאורה? למה שאול לא שמע אותה ליד הכיסא שלו?
איזה מקום יש לשמור משהו יותר טוב משהו בתוך המשכן? זה מעיד איזה חשיבות אתה מייחס לזה כשכזה דבר אתה שומר בתוך המשכן. מה יכול להיות יותר מזה? ארון
הברית
בן דגון.
מה? ארון הברית בן דגון, ששם את ארון הברית
בן דגון. יש איזשהו דמיון. אבל את הדברים העיקרים ביותר שלך, שם אתה שם.
אבל חרב...
יכול להיות שהקדישו את זה להשם.
חרב כחלל הרי, נכון?
מה?
חרב כחלל, איך אפשר?
תעזוב, כנראה זה הוקדש, אני לא יודע מה, זה ניתן להשם. תעזוב אותי עכשיו עם ההלכה של החרב, כן, כלל, לא רלוונטי. כן, טוב.
עכשיו
אני מסביר,
גם
כשדוד
משתגע,
אחרי שהוא שחרר אותו
בכלל,
תפורה,
אפילו
מבוקד את
הגיבור
הלאומי,
לא לצרף אותו
אליך, לפחות
להרוג אותו, כמו
שהבריטים שמו אותו בכלא. טוב, אז כאן, בואו נלבד את השיפור. ואת הכל רק זה. וכן, ויבוא לחיש ולחקל, ואמרו עבדי החיש עליו, על עושה דוד מלך הארץ. היום היינו אומרים על עושה דוד מלך הארץ. אבל בכל אופן, על עושה דוד מלך הארץ. על עולה יזה יענו במחלון, לאמר גשול ואלפה ודוד בריא ובוטר. ויעל שם דוד את הדברים האלה בלבבו. ויראה מאוד בבני החיש מלך גת. וישנו את עמו בניהם, ויתולל בידם, ויתה בלדות אותו שער. ויורד ריחו אל זקנו. בקיצור, כן, ברור שמופיע פה כזה משוגע, וגם כזה מחלת שיגעון בעצם העובדה שברח, שהביא את חרבו של גוליית. אני שואל את השאלה, ביום הרכי של עבדה מנתי הוא איש משתגע, למה תביא אותו? כלומר, בקיצור, לא ראו אפילו טעם להחזיק אותו בבית סוהר ולא להרוג אותו. יכול להיות שלא האמינו אפילו שזה דוד. כן? זה איש משתגע, זה לא דוד. זה מישהו אולי דומה לדוד, ולא יותר. לא ברור שזיהו אותו אפילו כדוד. חסר משהו ממני כי הבאתם את זה להשתגע עליי, אז זה יבוא אל ביתי. בקיצור, לא רוצה בית סוהר, לא רוצה משפט, לא רוצה כלום. תעיפו אותו מכאן, את החרב כמובן לקחו מידו. שוב, עבדי החיש נראים אצלנו כאן בצד של האיש הרע, והחיש נראה בצד של האיש הטוב. הדבר הזה יחזור על עצמו, ויש כאן משהו לא מקרי, שהרי בסופו של דבר הוא יגיע להכיש. וגם שם אני חושב שיש עליו ביקורת קשה מאוד, כמובן יש הבדל בין המקרים, אבל אנחנו עוד נעמוד על זה. נחזור לפרק כ"ז. שם הוא עובר עם 600 איש, שבט. רק על דוד ויבוא הוא ו-600 איש אשר עמו אל אחיש בן מאוך מלך גת. הוא קונה את אמונו, אחיש נותן לו את שקלג, ודוד מרמה אותו, כמו שגימר אותו כאן. פסוק י' ויאמר אחיש אל פשטתם היום, ויאמר דוד על נגב יהודה ועל נגב הרחמלים ועל נגב הקני, ואיש וישאל אחרי דוד להביא גת לאמור. ואין יגידו עליהם לאמור, כבר עשה דוד בכל משפטו כל אמר שכה שם בסדר פלישתים. ויאמר לחיש בדוד לאמור, רבי שביש בעמו ישראל, והיה לי לעבד עולם. כלומר, כדאי לו להחזיק אותו. ודבר כזה גם יכול לעזור לו, כשהוא מחזיק מישהו כזה. והוא מאמין. בהמשך, אנחנו נראה אותו ויכוח בין לחיש לעבדיו, פרק כ"ט. ויבצעו לו פלישתים מכל מחנה יפה גם בישראל, חולים בעין אשר בישראל. וסנני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. והוא לסרב פלישתים, מה העברים האלה? ויאמר אחיש לסרב פלישתים, על עוזר דוד עבד שאול מלך ישראל, אשר ראיתי זה ימים או שנים, ולא מצאתי בו מאומה, מיום נופלו עד היום הזה. ויקצבו עליו סרב פלישתים, ויאמרו לו סרב פלישתים, ושב את האיש וישוב את מקומו של רבקתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה, ובמי יתרצה ישראל אדוניו, ולא בראשי האנשים האלה. ושוב הם מזכירים, הלא זה דוד שענו לו במחלות לאמור, יקרא שאולו אלפה, ודוד בריב אותה. ואז אחיש שולח אותו בחזרה, ושוב, כאן אחיש נראה לנו האיש הטוב, וסרני פלישתים נראים האנשים הרעים, אבל בסופו של דבר זה מתהפך כמובן. כולנו מבינים שאוי ואבוי, אם דוד היה באמת נשאר אצל אחיש בזמן המלחמה. גם בזה. אוי ואבוי, אם דוד כאן היה עורק אל אחיש והיה באמת נשאר אצלו. כלומר, אנחנו כאן דווקא עם עבדי אחיש, אולי לא, ולא מטעמם. גם אנחנו הרי לא מעוניינים שדוד יישאר שם אצל הפלישתים. וזה מה שדוד לומד כאן. ודוד מופיע כאן כמשוגע. אולי קצת מזכיר לנו את מה שקרה גם עם שאול. ורוח השם שר עמים שאול ותבעתהו רוח רע. כן, לא בדיוק יודע מה קורה איתו. אצל דוד זה עונה מן השפה ולחוץ. אבל אולי יש פה גם כן איזשהו אור אדום לדוד, שהוא לא הולך בדרך הנכונה. וילך דוד משם וימלט אל מערת עדולם. ופה כמה מילים בהקשר הזה של מערת עדולם. כן.
כשהרב אומר שאנחנו לא מעוניינים שדוד יישאר, הוא מתכוון להגיד שיכול להיות שדוד היה נשאר ובאמת נלחם לשאול?
בזה ניגע כשנדבר על פרק כ"ז כ"ח. בזה ניגע. לא, התשובה לא פשוטה. וצריכים לעסוק בה הרבה. אבל בפשטות זה נראה שהוא הולך מצווה אחרי. אני אגיד לך שאני נלחם בשאול, זה מוגזר. אבל אתה מבין? בוא נגיד, הייתי אומר שדוד היה מקבל שם את התפקיד של החייל הדתי בעקירת יישובים. אתה מבין? והיה התקבל. היה מקבל איזה תפקיד אורפי של מסייע כלשהו, לא היו לוקחים אותו ישר לקרות היישובים שהרי הוא שייך אליהם, נכון? אבל היה מקבל איזשהו תפקיד אורפי, אני יודע, להגיש מים, מזון, גם זה לא... לא, כן, גם התשובה הזאת שאני אומר איננה פשוטה. יש גם אפשרויות אחרות, אנחנו נראה שם את הפרשים ונראה מה, מה הדעות השונות ומאיפה הן צומחות ולאן הן הולכות, זו היא סוגיה גדולה. אבל אני מעלה את זה כרגע כאפשרות פשוטה. וכאן אני רוצה רגע לדבר בהקשר הזה ממש על מערת עדולם. ומה המשמעותה של מערת עדולם? יש כאן מי שלא היה בתוך מערת עדולם? אוי ואבוי לכם. יש כאן מי שלא היה באיטליה ולא ראה את קשת הניצחון? אז אם ככה זה בסדר. אבל יש לי הרגשה שיש כאן שהיו באיטליה ולא היו במערת עדולם. ואז היו אוי, אוי ואבוי לכם. כן, כלומר, זה לא. אבל בכל אופן, מערת עדולם אולי צריכים פעם, לקחתי שם כמה פעמים מערכות של תלמידים, יום העצמאות כזה, לקחנו כל מיני מקומות כאלה. וזה באמת לראות את המקום, אבל נבהיר איפה הוא נמצא. אנחנו יורדים כאן עם הכביש, אנחנו מגיעים לאזור של הדרת, פחות או יותר. עובד? אתה רוצה להוריד את המסך? כרגע נגיד בעל פה, מגיעים לאזור של רוגלית ואחר כך הדרת, והדרת אנחנו פונים דרומה עם הכביש שעולה להדרת, ממשיכים, יורדים בזה ואדי, עולים, ושם נמצאת, צריכים לטפס גבוה, ושם נמצאת מערת עדולם. סביר מאוד שזוהי המערה שהכוונה עליה, מערה גדולה מאוד, ואנחנו לא מכירים עוד מערה גדולה כמוה באזור, וזה ממש באזור עדולם, כלומר מתאים לעניין שלנו. מדוע אני אומר את זה? מכיוון שמה מאפיין את האזור הזה של רוגלית אדרת? אתן לכם רמז, מלחמת דוד וגוליאת. מה מאפיין למקום הזה? זה אזור הספר. כלומר, זה פחות או יותר מה שהיינו קוראים. כלומר, זה פחות או יותר שטח ההפקר. זה במושגים שלפני מלחמת ששת הימים, אזור לטרון. נגיד ככה. כלומר, אזור שנמצא לא פה ולא שם. היום החלק המזרחי של מודיעין נמצא במקום הזה. והסיוט הכי גדול שאתה יכול להגיד לאנשי מודיעין, שצריכים לדעת שהם בשטחים. בגלל שידידינו הפלסטינים לא מבטרים גם על השטח ההפקר, ואין סיכוי שיוותרו, אבל לא חשוב כרגע. ואם כן, אנחנו נמצאים באזור, שוב, אני אומר, הגבולות הם לא כמו היום, הגבולות הם לא ברורים כמו היום, שיש לך קו מסומן, ברור, היום עם גדר ועם שביל פטרולים וכל הדברים האלה, אין דברים כאלה. כלומר, יש אזור ישראלי, ויש אזור פשטי, ויש אזור שניתן לקרוא לו אזור ביניים. כלומר, מי שתופס, תופס, אבל בהחלט יכול להיות שיבואו יום אחד הגויים מהצד השני ויתפסו אותו. כלומר, אזור ביניים, אזור מדר. העניין שלנו, ובכן, מה שחשוב לי בעיקר כאמור, זה עובדה ש... וזה כנראה רצון הנבואה, רצון השם מדוד. כלומר, לא לערוק לארץ פלישתים, אלא ללכת לאזור הביניים הזה. אזור ביניים ששום צבא לא אוהב מדי להיות שם. צבא הפלישתי חש שם בסכנה מפני צבא שאול, צבא שאול חש שם בסכנה מפני הצבא הפלישתי. אין כרגע עימות ברור, אף אחד לא מעוניין בעימות חזיתי. אנחנו נלמד הרבה מאוד מאפיינים בתקופה הקרובה של האזור הזה שהוא אזור הביניים, נלמד הרבה מאוד מאפיינים עליו, תכף נגיע גם לקהילה. כל הדברים האלה קשורים לאזור הספר הזה, שאיש איננו מעוניין, כלומר שום צבא איננו מעוניין להסתובב שם יותר מדי ולהסתובב שם בקביעות. מה המשמעות העניין הזה? שיכול גורם שלישי להיכנס, וברגע שהוא תופס כוח ומצליח להתבצר ומצליח לגדל אנשים במשק, אז זה אזור שהוא יכול להסתובב בו יחסית בבטחה. זה מין שטח הפקה כזה שאף אחד לא מעוניין להיות בו יותר מדי. כן, בואו נגיד היום זה קצת דומה למה שקורה בספר הדרומי של סוריה ובספר הצפוני שלה. כלומר, אזורי הגבול, שם זה האזורים של קאידה או של כל מיני ג'אבה מוסעירת או כל מיני ארגונים כאלה, יכולים להתבסס יותר טוב. זה לא יותר מדי שייך לזה, לא יותר מדי שייך לזה, אף אחד לא נמצא שם בצורה ברורה יותר. כל מיני ארגונים כאלה במקומות ספר כאלה יכולים להתבצר בצורה יותר טובה, וזה מה שדוד עושה, וזה כנראה מה שהיה בצד השם. כלומר, שמצד אחד הוא ודאי חלק מעם ישראל, ולא עובר אל הפלישתים, איננו עורק, ומצד שני הוא יכול לעזור לכל מיני כאלה שצבא הרשמי של שאול איננו עוזר להם, בגלל שהם נמצאים באמת בספר, בגלל שהם נמצאים רחוק. זה המקום כדי להקים איזשהו צבא, במקום שהצבא לא אוהב להיות, ולהקים מה שנקרא, זה מין יחידות כאלה, חצי לגליות, חצי לא לגליות, ולנהל את הדברים האלה, לנהל את הדברים האלה משם. היו תקופות שהיו מחשבות כאלה, גם כאן ביהודה ושומרון, שהצבא לא יותר מדי מסתובב כאן. היום הצבא מסתובב כאן די טוב, כן, אבל היו תקופות שהיה ברור שאנחנו צריכים פה להקים איזה מין כוח כזה, חצי לגלי, בתמיכה, בקריצה של הממשלה, בפה, בשם, שמסכימים, שאנחנו נעבוד, שאנחנו נעשה. היה לא מעט פעמים שאנחנו התעמתנו כאן עם ערבים, במסגרת שאלה של השאלה מי ישלוט על נקודות המפתח. כן? בהחלט היו, אחר כך צבא לקח את הכל לעצמו, כולנו יודעים בדיוק מתי ובעקבות מה. בסדר, יותר טוב כך. אולי. יש גם יתרון גדול לכוחות כאלה לא לגליים שלא חייבים לאף אחד יותר מדי שום דבר, ושכדאי גם לערבים להיות איתם בסדר. ואני אומר, נעשו דברים. בהחלט נעשו דברים, וכן, היו לא מעט ניסיונות של ערבים לחסום לנו את כביש העלייה מעמק האלה לכאן, פחות או יותר באזור צורית צוריף ג'אבה. לא מעט ניסיונות היו לעשות את זה, והצבא קצרה ידו מאושש. והיו פה אנשים שהבהירו שם, לכל מיני אנשים שגרים שם, הבהירו בצורה זו או בצורה אחרת, לא נמנה את האנשים האלה, אבל הבהירו להם בצורה זו או בצורה אחרת שכדאי להם לחיות איתנו בשלום. שכדאי להם לחיות איתנו בשלום, באמת. ברם זכור אותו איש לטוב, ידיד טוב שלי, דובק זיכרונו לברכה, והיו גם כמה אנשים שעזרו לו, לא חשוב לי. ויום הרכיש אליו דף, הנה תראו איש מתגע, למה זה תביאו אותו אליי? הזה יבוא אל ביתי, כן. חסר משוגעים אני כאילו, אתם את זה ישתגע אליי, הזה יבוא אל ביתי. וכאן באמת בסייעת השמיים הגדולה, הוא בורח והולך למערת עדולם. שוב, היא נמצאת מבחינה טקטית במקום מאוד מאוד טוב, ראש הר מאוד תלול, אפשר להגן עליו היטב, ובתוך המערה להסתתר שם, בהחלט, בהחלט מקום טוב. הייתי לוקח לשם את האנשים, את הישיבה, והיינו הולכים לשם, חושך מצרים, כן, ממש. קראתי להם את המדרש, וזה גם גמרא בירושלמי, על הגמרא והמדרש, במדרש איכה זה מופיע על רבן יוחנן בן זכאי, אבל לפני כן בירושלמי זה מופיע, הדבר הזה שרב חונה מתאר שכהיינו בורחים בפני האויב, היינו מסתתרים, שם בתוך מערות היו מסתתרים, איך ידענו מתי יום ומתי לילה, כשהיה נר דולק היטב, היינו יודעים שזה לילה, כשהיה דולק פחות טוב, היינו יודעים שזה יום. אומר את זה לגבי מה שנאמר שם בפסחים, שאור הנר יפה לבדיקה, שאור הנר דולק בלילה יותר טוב מאשר ביום, אפילו בחושך גמור, זה מה שהוא רצה לומר. רבן יוחנן בן זכאי, כתוב שהכניסו אותו כניקלין לפנים מכליקלין, כלומר מערה לפנים עם מערה, וכל השורים שם לא יודעים שיום או לילה, והיו שואלים את רבן יוחנן זכאי אם זה יום או לילה, והוא לפי הפרקים שהוא שינן, שהוא למד, הוא ידע פחות או יותר מה השעה, הוא ידע כמה זה לוקח. שמעתי, מי שמעתי את זה? נדמה לי, מה? אני שמעתי מרב יוסף תבורי, אחיו של בן יומין, ספר לי לא עליו, ספר לי על מלא עליו טברסקי, היו נוסעים ללמד בבר אילן. אז הוא היה נוסע עם הרב פרופסור שאול ליברמן. סוג באוטובוס, ככה נסעו, כביש כזה, מתפתל וזה וזה, זה סוג באוטובוס. מי חשב על מכונית, לא היו כאלה דברים, נוסעים באוטובוס, כל יום ככה היו נוסעים. ויום אחד היה איזה עיכוב בדרך, והתעכבו שם 40 דקות בדרך, לא יודע, תאונה, משהו שהיה, והאוטובוס המשיך לנסוע. רב שאול ליברמן לא הרגיש שהאוטובוס עמד. הוא לא שום לב, הוא היה שקוע. הוא לא הרגיש שהאוטובוס עמד. ופתאום הוא פונה, נדמה לי זה לרב טברסקי, הוא אומר לו, רגע, למה לא הגענו? היינו כבר צריכים להגיע. כן. הוא לא הרגיש שהאוטובוס עמד, הוא לא ידע את זה. התברר שאיך הוא ידע שהאוטובוס היה צריך להגיע. הוא כל הזמן שינן משניות בעל פה. הוא הספיק יותר משהו הרגיל, והוא לא הבין, הספיק הרבה יותר משהו הרגיל, והוא לא הבין איך זה. אני יודעת, יש כן, יש לי חבר טוב בכפר עציון, אני יכול אפילו להגיד, השם ישראל סדיר, כן, עובד שם במפעל, כן, אני לא יודע, היום, היה עובד במפעל, מפעל הטוב, עם האוזניות בזה, כל הזמן משנן משניות בעל פה. כן, ידע, שעת משניות בעל פה. שיהיה איזה כל... אז אני אומר, זאת הייתה דרכו של רבן יוחנן בן זכאי גם לדעת מה השעה, כן, על פי הדברים האלה. אבל בכל מקום יש מערות, אתה לא יכול לדעת מתי יום, מתי לילה, וזה ככה מערה שם. וכשהיינו שם בחושך, הייתי אומר, וזה כמובן כולנו מכירים, נפתח בתהילים קוף מבית, אי אפשר שלא להזכיר את זה כאן. פרק שכולנו מכירים היטב. משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה. זה אצלנו כאן. כל יהיה לאדוני עזעה, כל יהיה לאדוני התחנה, נשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו הגיל, מתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי. באור זו עליך תמנוף הכלי, הבאתי ימין וראה ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסיך חלקי בארץ החיים, שיב אלי נתי כי דלון ירוד אצלני מרודפי כי אמצוי ממני. הוציאה ממסגר נפשי להודות של שמיכה. ויכתיבו צדיקים תגמול, תגמול עליי. כלומר, הוא עצמו מרגיש בתוך המערה שהוא נמצא במסגר. כן, זה מצב נורא. אנחנו לקראת לג בעומר. כן. אז צריכים לזכור את כל האנשים שהיו צריכים לחיות במערות יחד עם כל המשפחות במשך זמן. רב מאוד התחבו שם. וגם הוא נמצא, וישמעו אליו כל אחד וכל בית אביו, וירדו אליו שמה. כן, מדוע ירדו אליו? יש להניח ששאול, אחרי סיפור הסגרת החרב, ואחרי ההסגרה, ואחרי שדוד ערק לארץ פלישתים, יש להניח שהמלחמה הפכה להיות גלויה לגמרי. ואז ממילא שאול רדף לא רק את דוד, אלא רדף כמובן את כל המשפחה ואת כל בית העם. וכולם היו צריכים לעזוב את בית לחם, לברוח, וירדו אליו למערה. יחד עם אחיו וכל בית אביו, אז והתקבצו אליו כל איש מצוק. וכל איש מצוק זה אם כן איש שסובל מצרה, צרה וצוקה. כן? להבדיל ממצוק, שזה הדברים האלה שאנחנו מטפסים עליהם ויורדים סנפים. אז והתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושא. יכול לשמוע נפש, ויהיה עליהם לשר, ויהיו בו כ-400 איש. כלומר, כאן אנחנו מגלים את הטיפוסים שמתחברים אל דוד, לבד המשפחה. משפחה, אחיו וכל בית אחי, אביו, זה כמובן כולל גם את יואב ואבישי, הם הרי אחייניו, נכון? הם בני צרויה שהייתה אחות דוד. אמסה בן יתר, שגם כן... אשר באה לאביגייל בת נחש, אביגייל היא אחות דוד. זה לא אביגייל, יש נפל הקרמלים, זאת אביגייל אחות דוד. כלומר, חלק מאלה שיגדלו בהמשך כשרי צבא דוד, הם אותם אנשים שכרגע נרדפים על ידי שאול ובורחים כדי להיות יחד עם דוד. ויחד עם זה באה גם קבוצה שנייה, כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושא, דברים שאנחנו עוד נגלה בהמשך, הוא מתעסק שם עם טיפוסים לא כל כך פשוטים. בואו נפתח רגע רק בתור דוגמה, פרק למד. פסוק כ"ב, נתחיל, אחר כך נעבור לקודם. ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ויאמרו יען אשר לא הלכו עם אילו, ניתן להם השלל אשר הצלנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו ינהגו וילכו. כן, לאותם אלה שפיגרו בנחל הבשור. כלומר, נמצאים שם כל מיני טיפוסים. זה לא, בואו נגיד, זה לא עתודה אקדמית שם, זה הרבה יותר גולן, נגדיר את זה כך. כלומר, זה, נמצאים כל מיני טיפוסים. כן, כל מיני טיפוסים, לא גולני של היום, גולני של מה שאני זוכר, גולני כולם מחורי ישיבה. אבל ויאמר דוד לא תעשו כן אחי, הוא ישמע לכם לדבר הזה. כלומר, הוא צריך להנהיג גדוד שלא פשוט בכלל להנהיג אותו, איש מצור, מצוק ומר נפש וכל מיני אנשים שתכף אנחנו נדבר מהם. נסתכל קודם פרק למד פסוק ו', ותסר לדוד מאוד כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה כי מרה נפש העם איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד ואדוני אלוהיו. דוד לא נמצא שם עם עם פשוט, וצריך כל הזמן ללכת בין טיפות ולדעת איך להתנהג ומה לעשות. ונמצאים איתו שם כל מיני טיפוסים שבטיפוסים שונים, שאיתם הוא מחלק את חייו. חיים יחד צפו בתוך מערה או בתוך איזשהו מקום אחר, ובורחים מכאן לשם ומשם לכאן, וכל רגע בריחה ואנשים מה אתה רוצה מאיתנו וכולי. דרך לא פשוטה לנהל קבוצה של אנשים, ודוד צריך לעמוד כאן במבחני מנהיגות כמו איזשהו מורה בבית ספר לטעוני טיפוח למיניהם או בכל מיני כאלה, דברים לא פשוטים. הוא מנהיג חברות רחוב, הוא מדריך חברות רחוב, ככה הוא צריך כאן לתנאי. נדבר קצת על האנשים האלה ומאיפה הם צומחים. אז מה הדבר הברור ביותר כאן? וכל איש אשר לא נושא, כן? איש מצוק, אז אנחנו שואלים מדוע הוא מצוק, סתה במקרא ולא פרש, תכף נראה שכן פרש. או כל איש מר נפש, סתה מהמקרא ולא בער, מדוע הוא מר נפש? כן? אבל מהאמצעי אנחנו יכולים ללמוד מי הטיפוסים האלה. כל איש אשר לא נושא. בואו ננסה לעקוב אחרי ההתפתחות. קודם כל, מי שיש לו נושא, כלומר שהוא חייב כסף. נזכיר אולי פסוק מפורסם בירמיהו. אוילי מי כי ילידתיני, כי איש ריב ומדון. נוכי לכל הארץ, לא נשיתי ולא נשובי, כולו מקלליו. מכאן אנחנו למדים מהי מערכת היחסים האופטימלית בין מלווה ללווה. שנותנים את הכסף שניהם בחיוכים ושניהם טוב. שאלה מה קורה יום אחר כך. והמלווה אומר ללווה, נו. והלווה רואה את המלווה, הוא מהר בורח לצד השני של הכביש, כי אין לו, לשלם. אז בעצם ממעשה חסד של וקיום מצווה של עם כסף תלווה את עמים, אנחנו עלולים להגיע לשניים שמקללים איש את רעהו. כן, מלווה מקלל את הלווה שלא יחזיר לו את הכסף, והלווה מקלל את המלווה שהוא לוחץ עליו, נכון? כן, גם כתוב, כסף תלווה תמיד, אני אמיח, לא תהיה לו כנושך. לא פשוט. אבל כאן מדובר על איש אשר לא נושה, ומדובר לא רק על נושה שמקלל, אלא נושה שגם גובה את הבית וגובה את השדה. ואני מזכיר את הפסוקים, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ומי שרוצה שיסתכל במיכה, בנחמיה, בפרק ה', שאנשים היו צריכים למכור את ילדיהם לעבדים כדי לשלם, את חובותיהם, ואנחנו יכולים להביא עוד דוגמאות לסיפור הזה, כלומר, על פי התורה זה איסור גמור. אבל תראו, בפרשת כי תצא, ימצא איש גונב נפש מאחיו, בני ישראל יתאמר בו ומחרו ומת הגנב ההוא, אתם תראו שזה סמוך שם למה, וכי תשב ורעך המשת מאומה לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושב בו יוצא לך את אבות החוצה, ואם שני הוא לא תשכף באבותו, זה הולך ביחד. ומזה כתוב לפני כן, ומה כתוב מיד אחרי? כי ימצא איש גונב נפש מאחיו, מה כתוב מיד אחרי? לא יחבול רחיים ורחב, כי נפש הוא חובל. זה כל מה הולך ביחד. נוסף שם גם עניין צרת, אבל לא משנה כרגע איך. ואנשים בהחלט גם היו יכולים למכור את הלווה לעבד, בחוק היווני העתיק זה כתוב במפורש, ובעוד כמה חוקים של המזרח הקדום, זה דבר מובן מאליו, שמי שלא החזיר את החוק, מוכרים אותו לעבד. אגב, גם אצלנו זה נכון. רק, אבל רק בחוב מסוים, בחוב שבא מחמת גניבה. נכון? וכנראה לא רק גניבה. כנראה גניבה עם תביחה ומחירה. על פי הפשט. אם גנבת, אתה מחזיק את החפץ. על הכפל, הרי לא מוכרים. אבל אם טבקת ומחרת, אז כבר אין לך כסף, אז זה נאמר אם אין לו ונמכר בגניבתו על פי פשוטו של מקרא. ואנשים כאלה פשוט בורחים מהבית. אין להם מה לעשות. הם צריכים לברוח עם המשפחות. ועוזבים את הבית ועוזבים את השדה, ואין להם פרנסה, ואין להם כלום. והם איזה מין פליטים כאלה. שבדרך כלל, מה העבודה שאנשים כאלה מחפשים? לגיון זרים. בדיוק כמו אצל יפתח, ויברח יפתח, נבנה לך וישב בארץ טוב. וילקטו לפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. מה זה אנשים ריקים? זה לא ריק, זה לא אנשים ריקים ברוחניות, זה אנשים ריקים עם נכסים. ואז אנשים כאלה מקימים לגיון זרים שמזכיר את עצמו לכל דורש, וחיים מהמלחמות. מזה הם חיים. מלחמות זה גם הם משלמים לך, וגם אתה מקבל שלל, וגם עוד כל מיני כאלה דברים. אנחנו מבינים מי הטיפוסים שהולכים לשם. ואיך אנשים מגיעים שיש להם נושים כאלה? איך אנשים מגיעים שזה שפתאום הם לבו כל כך הרבה כסף? אולי בגלל שהיו בהימורים באס וגאס, אני לא יודע איפה, עכשיו בטורקיה, פתחו לנו מחדש את אנטליה. תודה רבה. יכול להיות. אבל בדרך הפשוטה, איך אנשים מגיעים להצעה הזאת? מה? פלישתים מה? מדובר פה על אנשים באזורי הספר, אני מזכיר. עוד מעט נראה, תסתכלו פרק כ"ג שעוד מעט נגיע אליו. ויגידו לדוד לאמור, אלה פלישתים מלחמים בקהילה והם השוסים את הגורנות. כלומר, אזורי הספר האלה הם מאוד מאוד בעייתים גם מבחינה כלכלית. היום יש לנו נזקי אויב וזה, היום יש ביטוח על כל דבר והעסק יחסית מסודר. אבל אם לא, אז תארו לעצמכם, השדות שם במערב הנגב ויש הפגזות ושדות בוערים ואי אפשר לצאת לעבודה, ובעיקר באים פלישתים ושוסים את הגורנות, מבעירים את השדות. מזכיר לכם את כל המלחמות של דוד בהמשך, רק נציץ, תסתכלו רגע בסוף שמואל בית. פרק כ"ג, ניקח בתור דוגמה, פסוק י"א, ואחריו שמע בן אגי ההררי, ויאספו פלישתים לחיה, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והאמנס ממלא פלישתים, והתייסר בתוך הכלקה, ויציליה, ויחד פלישתים. אנשים היו מוכנים לסכן את נפשם, בשביל מה? להציל חלקת שדה. מזכיר לכם שדוד סיכן את חייו לעמוד מול אריה ומול דוב כדי להציל את הכבשה, כדי להציל שם מן העדר. הפרנסה הייתה חיי נפש, לא פחות מזה. זה לא כמו היום, תמיד יש ביטוח, הממשלה תשלם פה, הממשלה נזקי בצור, נזקי שטפון, נזקי אויב או כל מיני כאלה. אין דברים כאלה. אתה מפסיד, ופלישתים שעושים את הגורנות. אז מה אתה תעשה בשנה הבאה? אז אתה לווה כדי לזרוע את השדה, ואם בשנה הבאה שרפו את הגורם. אם זה קרה שנה שלישית, אתה פתאום שקוע עד צבא. והאנשים האלה באזורי הספר, הם נמצאים במצוקה אמיתית. הם צריכים ללוות כסף. עכשיו נבין מה זה שמיטת כספים. אנשים נתקעו עם חובות, ולא כל אחד שם יש לו מטוס מנהלים פרטים אלה שנתקעו עם החובות האלה. והם נמצאים בצרה, והם צריכים לעזוב את הבית עם המשפחות ולברוח. הגיעו אל דוד, הצטרפו אליו למערה. אבל האנשים האלה זה איש מצוק, וזה איש מר נפש. וזה אנשים שאין להם הרבה כוח לאידיאולוגיה. והם נמצאים במלחמת קיום. ואיתם דוד צריך להתחיל להקים צבא שישמור על הספר. איתם הוא צריך להתחיל להקים חיל ספר, תנסו לשוב עם אלו האנשים הוא הולך להקים את זה. לא אנשים פשוטים בכלל. ואיך אתה מכוון אנשים כאלה בסופו של דבר, שמה שאתה מקים איתם זה צבא משמעותי, רציני, ציוני. מבחני מנהיגות בכלל לא פשוטים, דוד אומר. ועל זה הוא צריך להתגבר. תהמשך, נראה את רבים שבועות.